אוקיי, בואו נתחיל. אנחנו בסוגיית הלכה ומוסר. אני אסכם את התמונה שתיארתי בפעם הקודמת, שהיא בעצם נדמה לי פחות או יותר מה שרציתי להגיע אליו בסדרה הזאת. ועכשיו אני אדבר טיפה על משמעויות, השלכות וכדומה. אז התמונה היא בעצם הבאה. אני מחלק בין שני סוגים של ערכים. יש ערכים מוסריים וערכים הלכתיים. הטענה שלי זה שההלכה לא עוסקת בערכים מוסריים, אלא אך ורק בערכים דתיים. הלכתיים, דתיים, משהו כזה, איך שלא תקראו לזה. אבל התורה או רצון השם עוסק בשניהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצפה לשני הדברים, אבל ההלכה זה רק חלק ממה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתם. המוסר, מעצם הגדרתו, הוא אוניברסלי, אין דבר כזה מוסר יהודי, לכן מה שמחייב מוסרית מחייב את כל באי עולם, ומה שייחודי ליהודי, מה שמחייב דווקא אותו בניגוד לאחרים, זה רק הערכים הדתיים או ההלכתיים. דיברנו קצת על המשמעויות, מבחינת גיור, מה מצפים מגר, מה מגדיר יהודי בתהליך הזה של הגיור, אנחנו רוצים להבחן אותו, להבחן את מידת היהדות שלו, עד כמה הוא רוצה להיות יהודי, ואנחנו עושים את זה דווקא דרך הערכים הדתיים, ולא דרך הערכים המוסריים, בניגוד לכל מיני קושיות שמעלים אנשים, למה מעדיפים את אכילת כשר על לא תרצח, או על דברים שהם ללא ספק חמורים יותר. הטענה שלי הייתה שזה מה שמגדיר בעצם את הדבר שייחד את היהודי. אם אני רוצה להציע קריטריון לגיור או מדד שעל פיו אני יכול להסביר לבחור מדד כזה שהוא ייחודי ליהדות. הוא דו האם שלו. דו האם זאת חובה שמוטלת על כל אדם בעולם, זה לא מעיד בשום צורה על רצונו להיות יהודי, או על החלטתו להיות מחויב להלכה. למרות שכיבוד אב ואם זאת מצווה חשובה מאוד. אני לא מדבר על זה ש... זאת אומרת, לא אמרתי שמעמדה הלכתי לא חשוב. אמרתי שהיא לא מיוחדת להלכה או ליהדות דווקא. ואז אמרתי שחילקתי את את ההלכה לשלושה סוגי חיובים, המוסריים, אנטי-מוסריים ומוסריים, או מוסריים לכאורה. אני לא אחזור שוב על הכל, אני רק מסכם, ובתמצית רציתי לטעון שבעצם זאת חלוקה מדומה. אין חלוקה כזאת. זאת אומרת, הטענה שאני, למשל, אני לא מוכן לקבל את ההבדל במצוות שמעיות ושכליות. לא חושב שיש הבדל ביניהם. מצוות שכליות הן גם שמעיות. הן שמעיות במובן הזה, כשאומרים לי לא תרצח, אז האיסור הזה לא בא לאסור את הרצח במצור המוסרי. הוא בא להגיד, מעבר לאיסור המוסרי, יש גם מימד דתי, או בעיה דתית אצל מי שרוצח. ולכן גם לא תרצח, אני לא קורא לו מצווה שכלית. מבחינתי הוא מצווה שמעית. כי השכל אומר שלא מוסרי לרצוח, וזה נכון. אבל אין לזה קשר לאיסור לא תרצח בהלכה. איסור לא תרצח בהלכה זה המימד הדתי, או הבעיה הדתית שיש במעשה כזה. ולכן אני, החלוקות האלה בעיניי הן לא חלוקות נכונות, ולכן מוסר מבחינה מסוימת הוא אוניברסלי בהגדרה, הוא לא נמצא בכלל בהלכה, וכל מה שבהלכה הוא פרטיקולרי רק ליהדות. זאת אומרת, זאת חלוקה מאוד דיכוטומית בשני סוגי הערכים האלה. גם האיסור לא תרצח הוא בעצם ייחודי רק ליהדות, כי האיסור לא תרצח מדבר רק על המימד הדתי, שיש, או הבעיה הדתית שיש בפעולת הרציחה. וזה אכן עניין יהודי ספציפי. האיסור המוסרי הוא כמובן איסור אוניברסלי. אולי היותר קרוב לאיסור המוסרי זה שופך דם האדם באדם דמו יישפך, שזה באמת קיים גם ביחס להריגת גוי, לא רק ביחס להריגת יהודי. אז זה אולי האיסור המוסרי או האוניברסלי. אבל לא תרצח, שיש בסרט הדיברות, זה איסור דתי. ולכן הראשון שייך אולי למצוות בני נוח או למוסר, השני שייך להלכה. אז זאת החלוקה הבסיסית. ועכשיו אמרתי שלמרות שיש הבדל בין החיובים המוסריים לחיובים הדתיים, למה אנשים איכשהו לא באופן מאוד סיסטמטי מתעלמים מהאפשרות הזאת של קיומם של ערכים שהם לא ערכים מוסריים. זה בעצם התזה העיקרית שלי פה בכל המהלך הזה. וכל מי שמסתבך עם השאלות האלה של הלכה ומוסר, ועם המון הסתבכויות שדיברתי עליהן בפעם הקודמת, אני חושב שהתמונה שלי מיישבת את כולם ממש בשופי, למה כולם מסתבכים עם זה? כולם מסתבכים עם זה כי הם לא מוכנים לקבל, או לא מרגישים שיש דבר כזה, או לא מזדהים עם דבר כזה, שנקרא ערכים שהם לא ערכי מוסר, אלא ערכים מסוג אחר. שגם אותם ראוי לעשות, אבל הראוי שם הוא לא במובן המוסרי, אלא באיזשהו מובן אחר. מובן דתי, דיברנו גם על עוד סוגי ערכים, מובן אנושי וכדומה. אז מאיפה באמת בא החיוב האחר, אז החיוב המוסרי, אם אני אומר שגם זה רצון השם, וזה חלק מהתורה, גם אם זה לא חלק מההלכה, אבל ברור שזה נדרש מכל יהודי, כי זה נדרש מכל אדם. מכל יהודי הוא גם אמור לפחות להיות גם אדם. אז, אבל מאיפה הדבר הזה יוצא? אז א', הוא יוצא מסברה. זאת אומרת, למה לקרא סברה? זאת אומרת, זה דבר, ברגע שהסברה מחייבת את זה, אז זה מחייב, לא צריך בשביל זה מקור. נשמע לי שהזכרתי את הטענה של רב שמעון שקופ, שמדבר על תורת המשפטים, והוא בעצם אומר שמה שיש עקרונות מטה-הלכתיים שמחייבים אותנו בלי הציווי, עוד לפני הציווי. וכשהוא שואל את עצמו על בסיס מה, למה שאני אציית לעקרונות כאלה בלי שיש לי בכלל ציווי שמורה לי עליהם, אז הוא אומר, ולמה לציווי אני אמור לציית? יהודי טוב, הוא עונה בשאלה על שאלה. אתה מניח שלציווי ברור למה צריך לציית. השאלה למה לציית למשהו שאין לנו עליו ציווי. השאלה לא פחות טובה, זה למה לדבר שיש עליו ציווי לציית. למה צריך לציית? אז מה אם יש ציווי? הטענה היא שהשכל אומר שציווי של הקדוש ברוך הוא זה משהו מחייב. ולכן אני צריך לציית לו. אז אם זה כך, אומר רב שמעון שקופ, אז בעצם החיובי השכל הם יותר יסודיים מאשר החיובים שיסודם בציווי. ממילא, כל השאלה נופלת. השאלה שואלת, למה לציית למשהו שאין לי עליו ציווי? ההנחה היא כאילו שמה שיש לי עליו ציווי, ברור שצריך לציית. השאלה היא, למה לציית למשהו שאין עליו ציווי? רב שמעון שקופ, המצב בדיוק הפוך. גם למשהו שיש לי עליו ציווי, כל הסיבה למה אני צריך לציית לו, זה מי שהסברה אומר שצריך לציית לו. אז יוצא שהסברה זאת קטגוריה יותר יסודית מאשר הציווי. היא הבסיס גם לזה שהציווי מחייב. אז ממילא גם דברים אחרים שהסברה אומרת אותם ואין לי עליהם ציווי, גם בהם אני חייב. כי מה ההבדל בין הסברה הזאת? הסברה הזאת, הסברה זה בעצם המחייב היסודי. אני קצת מזכיר את איכשהו זה מזכיר לי באסוציאציה, רק אני פותח סוגריים. הוויכוחים האלה על מטריאליזם ו על מטריאליזם ודואליזם, כן, האם יש בעולם רק חומר, זה המטריאליסטים סוברים, או שיש בעולם גם רוח, זה הדואליסטים סוברים. ובדרך כלל, כשמסתכלים על הוויכוח הזה, אז ההנחה היא כאילו ש טוב, חומר ברור שיש, זה כולם מסכימים. עכשיו השאלה, האם יש גם רוח, אז זה ניטש הוויכוח. אבל כמו שבעצם מראה דקארט בעקרון הקוגיטו שלו, כן, שאומר, אני חושב משמע אני קיים, אז את קיומו של מה מוכיח הקוגיטו. הוא מוכיח כמובן את קיומו של היש החושב, לא את קיומו של הגוף, אלא את קיומו של הדבר החושב, של השכל, אוקיי? אז בעצם, ובעצם מה שעומד מאחורי זה, זה שגם ההכרה שלי בקיומם של דברים חומריים נובעת מזה שהרוח שלי תופסת את זה שהם קיימים. אז יוצא שבעצם הרוח זה הדבר היותר מבוסס, או יותר יסודי, הכרה בקיומה של הרוח. ודווקא החומר הוא הדבר השני שעליו באמת אפשר להתווכח. יש כן, יש סוליפסיסטים או כל מיני אנשים שחושבים שיש רק רוח ואין חומר. טוב, זה נתפס אצלנו כאיזושהי עמדה אזוטרית, אף אחד לא מתייחס לזה ברצינות לעמדה הזאת. אבל בעצם, לפי מה שדקארט אומר, למטריאליזם אפשר להתייחס בעוד פחות רצינות. כדי להכיר בקיומו של חומר, צריך הכרה שמגיעה למסקנה שיש חומר, אבל ההכרה זה משהו מנטלי, זה לא משהו חומרי. אז לכן בעצם המנטלי הוא התנאי להכרה בקיומו של החומרי, למרות שכולם בטוחים שהחומרי זה הדבר היותר מבוסס והיותר בטוח שהוא קיים, ודווקא למנטלי אפשר להתווכח. אז כאין זה אני אומר גם כאן, מה שרבשימון שקופ אומר, אנשים חושבים שמה שכתוב בתורה זה ברור, זה לא צריך הסבר למה צריך לקיים, כי יש ציווי. על מה שאין ציווי, השאלה למה לקיים, אומר שמעון שקופ, מה זאת אומרת? בדיוק הפוך. מה שיש ציווי למה לקיים, כי הסברה אומרת לקיים אותו. למה את הסברה לקיים? זה אני לא יודע לענות, זה ברור. מובן מאליו. אז הכוח, התוקף של סברה הוא דבר יותר יסודי מאשר התוקף של הציווי. למרות שהאינטואיציה הראשונית של אנשים אומרת ההפך. אפילו אגב ברב שמעון שקופ עצמו, רוב האנשים שאני דיברתי איתם, זה אנשים שתופסים את רב שמעון שקופ באופן שהוא בעליל לא נכון, אבל ככה נוהגים להבין אותו. הם מבינים שרב שמעון שקופ טוען, נגיד, רב שמעון שקופ מדבר בעצם בעיקר על דיני הקניין. והוא אומר שאיסור לא תגנוב או לא תגזול, זה איסור הלכתי שהתורה חידשה, אבל הוא יושב על איזושהי פלטפורמה, על איזשהו בסיס של דיני הקניין. אתה צריך להגדיר איזה ממון שייך למי, ואחרי שהגדרת את זה אפשר להתחיל לדבר על גזל. אני לוקח ממון שהוא לא שלי, אז אני גזלן, או אני גנב. אבל קודם כל צריכה להיות איזושהי הגדרה שמגדירה מתי ממון הוא שלי, איזה ממון שייך למי, וזה דיני הקניין. וזה כמעט לא מופיע בתורה. מסכת בבא בתרא, כן, מסכת בלי פסוקים. אין כמעט מקורות בתורה לדיני הקניינים. יש פה ושם, אבל מעט מאוד. אז אומר רב שמעון שקופ, זה שייך לתורת המשפטים, זאת אומרת, ליסודות מטה-משפטיים. עכשיו, את זה עצמו, זה רב שמעון שקופ אומר. עכשיו, את זה עצמו, הרבה אנשים נוטים לפרש באופן הבא. בעצם, לפני ההלכה, דיני הקניין כמובן קיימים, אבל הם לא מחייבים. הם רק הגדרות. הגדרות ריקות. את מגדירים מה הממון של מי ומה הממון שלי, מה הממון שלו, איך מגדירים את חלוקת הממונות. אבל מותר לי לקחת את הממון שלו. אין איסורים, יש רק הגדרות של עובדות משפטיות, נקרא לזה כך. אבל אין חיובים או איסורים בהקשר הזה, עד שבאה התורה ואומרת לא תגזול. זאת אומרת, מטילה עליי איסור לקחת ממון שהוא לא שלי. ואז הטענה שהרובד המטה הלכתי לא קובע נורמות, הוא לא קובע מותר ואסור, הוא רק קובע הגדרות, מי בעלים על מה, ורק התורה קובעת מותר ואסור. וברב שמעון שקופ ברור שזה לא נכון, יש לזה הוכחות ברורות, זה לא נכון, אבל למה אנשים נוטים לפרש אותו כך? כי הם באמת כל כך שבויים בקונספציה הזאת, שלא ייתכן שאנחנו צריכים לקיים משהו שהתורה לא ציוותה עליו, שהם לא מוכנים לקבל, אפילו כשרב שמעון שקופ כותב את זה, הם לא מוכנים לקבל יסוד כזה. ולכן הם אומרים, לא, זה ברור שאין איסורים מי שהתורה מצווה עליהם. יש רק הגדרות. הגדרות קיימות קודם, ואז באה התורה ונותנת להם תוקף הלכתי, ואומרת שיש איסור לפגוע בממון הזולת. הקביעה, מה זה ממון הזולת, היא מתה הלכתית. אבל האיסור לפגוע בממון שהוא לא שלי הוא רק הלכתי. לא יכולים להיות איסורים שקודמים לציווי של התורה. לכן מפרשים כאן את רבי שמעון שקופ. זה כמובן לא יכול להיות נכון. זה לא יכול להיות נכון, בגלל ש... קודם כל ברב שמעון שקופ זה לא יכול להיות נכון. יש כמה וכמה ראיות שזה לא כך. רב שמעון שקופ למשל אומר שגזל גוי אסור מן התורה. למרות שיש מחלוקת ראשונים בעניין הזה, האם לא תגזול חל גם על רכוש של גוי. אומר רב שמעון שקופ נכון, איסור לא תגזול, יש מחלוקת ראשונים. אבל יש תורת המשפטים, הרי זה שייך לו. אתה לא יכול לקחת את זה ברמה המשפטית, עוד לפני האיסור של התורה. אז פה רואים בבירור שרב שמעון שקופ רואה את הרובד המשפטי גם כקובע איסורים, לא רק הגדרות. לא רק אומר שהממון הזה שייך לגוי, והממון הזה שייך לי. זה גם אומר שאם זה שייך לגוי, אז לי אסור לקחת. זה ברור. עוד דבר, גם רב שמעון שקופ עצמו הזכרתי קודם, שהוא מקשה, ואם תאמר, למה אנחנו צריכים לציית לדברים שהתורה לא ציוותה עליהם, ולפי הפרשנות המקובלת לדבריו, אין מקום לשאלה הזאת. אין מה לציית פה, כי לא מוטל עליי שום דבר, זה רק הגדרה. הגדרה שהממון הזה שייך לו, הממון הזה שייך לי. זה הכל, אין פה מימד של ציות, כי עדיין אין איסור לקחת ממון שהוא לא שלי, עד שמגיע לו תגזול, כן, לפי הפרשנות המקובלת. אז מה הקושייה הזאת שרב שמעון שקופ שואל? אז מניין לנו שצריך לציית למשהו בלי ציווי? באמת לא צריך, אין? לא צריך לציית. בעצם זה שהוא שואל את הקושייה הזאת, ברור שהוא מתכוון למה שאני אמרתי, לא למה שמפרשים בו בדרך כלל. שגם שברובד המטה הלכתי, לא רק יש הגדרה איזה ממון שייך למי, יש גם איסור לפגוע בממון שהוא לא שלי. רק האיסור הזה הוא איסור משפטי, ולא איסור הלכתי. והוא קודם להלכה. אז כעין זה בעצם אני רוצה לטעון כאן, ולכן העובדה שיש סברה שאומרת שצריך להתנהג באופן מוסרי, או לא להתנהג באופן אנטי-מוסרי, זה מספיק, לא צריך בשביל זה ציווי. אבל מתברר שבכל זאת בתורה יש התייחסויות גם למישור הזה. התורה לא משאירה את זה בוואקום. מצד אחד, הזכרתי כבר שהקדוש ברוך הוא בא לקין בטענות, כן, ואומר לו, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. למרות שעוד לא, הוא לא הצטווה עדיין בלא תרצח. אלא היה ברור שבן אדם צריך להבין שלא רוצחים, ולא קשור לא קשור לציוויים. אז זה, אני חושב שזה ראיה פשוטה. כל ספר בראשית, הזכרתי גם את הרש"י הראשון, שבא להגיד בעצם מה זה נקרא להיות אדם ישר, אדם הגון. אז לכן התורה לא מתעלמת מהמימד המוסרי. יש בתורה התייחסות למימד המוסרי, התורה לא משאירה את זה רק לסברה. יש את הסברה שצריך להתנהג באופן מוסרי. אבל התורה גם מעבירה לנו את המסר הזה בצורה מאוד ברורה, שמצופה מאיתנו להיות, להתנהג באופן מוסרי. אבל היא לא מצווה על זה. היא רק מצפה. זאת אומרת, כל המימדים המוסריים אלה ציפיות, זה לא ציוויים. זה העברה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להתנהג לפי התחושות או המצפון, התחושות המוסריות הטבעיות שנטועות בנו. שנדע לנו שזה לא סתם איזה עניין שנטוע בנו באופן שרירותי, אלא מצופה מאיתנו גם להתנהג על פיו. אבל זה ציפייה ולא ציווי. ולכן אני אומר שזה אומנם חלק מרצון השם וחלק מהתורה, אבל זה לא חלק מההלכה. ההלכה זה רק החלק של הציוויים בתורה, ציווי יעשה וציווי לא תעשה. עכשיו, יש שני מקורות עיקריים, יש אולי יותר, אבל יש בעיקר שני מקורות עיקריים שמאתגרים את העניין הזה. יש שני פסוקים שכן נראים כמו ציווי על הדבר הזה, אחד מהם זה קדושים תהיו, והשני זה ועשית הישר והטוב. יש עוד מדברי קבלה, כמענך, שלמען תלך בדרך טובים, או כל מיני דברים כאלה, אבל כרגע נתמקד בשני הפסוקים האלה. שני הפסוקים האלה, לכאורה, מצווים עלינו התנהגות מוסרית. וזה מנוסח כציווי, כמצוות עשה. אבל מתברר ששני הציוויים האלה לא נמנים על ידי כמעט אף מונה מצוות במסגרת מניין המצוות. לא קדושים תהיו, ולא ועשית הישר והטוב. עכשיו, השאלה היא למה. אבל לפני השאלה למה, קודם כל צריך להבין מה אומר כל ציווי כזה. אז תראו, למעשה בקדושים תהיו, הרמב״ם, אני אעלה רגע את השורש הרביעי של הרמב״ם, השורש הרביעי של הרמב״ם אומר כך, השורש הרביעי שאין ראוי למנות הציוויים הכוללים התורה כולה. זאת אומרת, אם יש כל מיני ציוויים, כן, אולי נראה, הרמב״ם עצמו מסביר, הנה יבואו בתורה ציוויים והזהרות, אינן בדבר רמוז, כלומר לא בדבר קונקרטי, אבל יכללו המצוות כולם, כאילו יאמר, עשה כל מה שציוויתיך לעשות, והיזהר מכל מה שהזהרתיך ממנו. או לא תעבור דבר ממה שציוויתיך בו. אין כל מיני פסוקים כלליים כאלה שמזהירים אותך על כלל המצוות. ואין פנים למנות הציווי הזה מצווה בפני עצמה. אז ציוויים כאלה לא מונים מצווה בפני עצמה, שהוא לא יצווה לעשות מעשה מיוחד שיהיה מצוות עשה, ולא יזהיר מעשות מעשה מיוחד שיהיה מצוות לא תעשה. אין, אין פה שום ציווי קונקרטי, לא עשה ולא לא תעשה. ולכן אין מה למנות את זה במניין המצוות. כך טוען הרמב״ם. אגב, במאמר מוסגר אני אוסיף פה, זה מה שנקרא ציוויים הכוללים ברמב״ם, ויש הרבה, עוד פעם, הרבה טעויות, גם אחרונים, יש אצל הרב קוק ועוד, שמסבירים למה לא נמנע למשל מצוות, למה הרמב״ם לא מונה את מצוות יישוב ארץ ישראל. אז הרב קוק באיזשהו מקום כותב, וגם בעוד, אצל עזר גם מביא את זה, אני חושב, שזה מצווה שכוללת את כל התורה כולה. ולכן זה לא נמנע במניין המצוות. עכשיו, א', נגיד זו מצווה שכוללת את כל התורה כולה, בעיניי זאת הזיה ציונית. אני לא יודע מאיפה הוציאו את, את הטירוף הזה. יש ברמב״ם, כן, הציבי לך ציונים, כל מיני, לא יודע, מפירושי התורה לא הייתי בונה מגדלים הלכתיים גדולים מדי. ברמב״ם עצמו אין רמז למעמד הכל כך טוטלי של מצוות יישוב ארץ ישראל, להפך. נראה שזה די שולי. אבל מעבר לזה, זה גם אי הבנה במה זה נקרא מצוות כוללות. המצוות הכוללות ברמב"ם מוגדרות פה, בשורש הרביעי. מצוות כוללות, אין הפרשה, אין הפירוש הוא מצוות יסודיות. אלא הכוונה מצוות שפשוט לא אומרות כלום, אלא מזהירות אותך על שמירת כל התורה עוד פעם, זה הכל. זה לא הרעיון שמנסים להגיד שם, שמצוות כוללות, הכוונה זה מצווה כל כך יסודית, שהיא בעצם כוללת את כל התורה כולה. פשוט טעות בהבנה מה זה מצווה כוללת לפי הרמב"ם. מצווה כוללת לפי הרמב"ם, הכוונה פסוק שאומר, תיזהר, תעשה את כל מה שציוויתיך, או תיזהר מכל מה שהזהרתיך. אוקיי? זה, ועשיתם את כל מצוותיי ושמרתם אותם. כן, הפסוקים מקריאת שמע. אוקיי? זה מצווה כוללת. אין מה למנות את זה במניין המצוות, כי בסך הכל חוזר ואומר לי, תשמור את המצוות שציוויתי אותך. הוא לא אומר עוד משהו, אין בו חידוש. זה נקרא מצווה כוללת, לא מצווה יסודית. לכן זה סתם טעות מאוד מאוד נפוצה. אבל אני חוזר אלינו. מה שחשוב פה זה שהרמב"ם ממשיך, אחרי שהוא מגדיר את השורש הזה, אז הוא מביא דוגמה. הוא מביא כמה דוגמאות פה. הוא אומר ככה, וזה כאומרו, ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו, וכאומרו את חוקותיי תשמרו ואת משפטיי תעשו, ושמרתם את משמרתי ברבים כאלה. זאת אומרת, כל מיני פסוקים שמזהירים באופן כללי על שמירת המצוות ואי מעבר על עבירות, אין מה למנות אותם, הם לא מחדשים חידוש מיוחד. עכשיו הוא אומר, הוא כבר טעו בשורש הזה, נמשיך לקרוא, זה הבהג כמובן, תמיד כשהוא מבקר פה מישהו, זה הבהג. הוא כבר טעו בשורש הזה גם כן, עד שמנו קדושים תהיו, מצווה מכלל מצוות עשה. ולא ידעו כי אומרו קדושים תהיו, והתקדישתם והייתם קדושים, הם ציוויים לקיים כל התורה. כאילו יאמר, היה קדוש בהיותך עושה כל מה שציוויתיך בו, ונזהר מכל מה שהזהרתיך ממנו. ואת הרמב"ם מפרש את הציווי קדושים תהיו בתור מצווה כוללת. מצווה כוללת הכוונה זה כאילו, קדושים תהיו, הכוונה תשמרו את כל המצוות שלי. זה מה שמקדש אתכם. אוקיי? ממילא זה לא נמנע, למה? כי זה לא מצווה שום דבר מיוחד, זה בסך הכל חוזר עוד פעם, שחובה עלינו לקיים את המצוות. אוקיי? ולשון ספרה, קדושים תהיו, פרושים תהיו. רוצה לומר, ייבדלו, זה רש"י כותב, פרושים תהיו, הכוונה לפני משורת הדין. אבל הרמב"ם אומר לא, פרושים תהיו, הכוונה תשמרו מהדברים המגונים. רוצה לומר, ייבדלו מן הדברים המגונים כולם שהזהרתי אתכם מהם. זאת אומרת, מהדברים שנאסרו בלב. ייבדלו מהם, זה נקרא קדושים תהיו, פרושים תהיו. ובמחיל תאמרו, ואנשי קודש תהיו לי, איסי בן יהודה אומר, שהקדוש ברוך הוא מחדש מצווה לישראל, ומוסיף להם קדושה. רוצה לומר, כי זה הציווי, אינו ציווי עומד בעצמו. אבל הוא נמשך אחר מצווה שמצטוו בה, ומקיים הציווי ההוא, יקרא קדוש. ואין הפרש בין אומרו, קדושים תהיו, או אילו אמר, עשו מצוותיי. ואת הרמב״ם אומר שקדושים תהיו לא נמצא, כי זה, קדושים תהיו זה בעצם להגיד להתקיימו את המצוות. עכשיו מצוות קדושים תהיו אומרת. לכן זה לא נמנע, כי זה מצווה כוללת. כך, לפי הרמב״ם, קדושים תהיו בכלל לא שייך לנושא שלנו. אנחנו רגילים לפירוש של הרמב״ן. הפירוש של הרמב״ן בקדושים תהיו זה לא לעשות לפני, לא לעשות לפני משורת הדין. הרמב״ם אומר, מה פתאום? קדושים תהיו זה לשמור את הדין. משורת הדין. זה פשוט חוזר עוד פעם על החובה לשמור את המצוות. אז קדושים תהיו יורד לפי הרמב״ם. אבל הרמב״ן באמת חולק עליו. והרמב״ן טוען, אגב, פה בהשגות יש לו בכלל פירוש אחר, אבל בפירוש התורה, שם בתחילת פרשת קדושים, אז הרמב״ן אומר שקדושים תהיו זה להתנהג לפני משורת הדין. שנייה אחת. אני משתף את הרמב"ן. כן, דבר על כל הדת בני ישראל, קדושים תהיו. זה אומר פה ככה, אני מתחיל פה. קדושים תהיו, הבו פרושים מן העריות ומן העבירה. שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. לשון רש"י, הזכרתי את הרש"י הזה, שהוא אומר, קדושים תהיו, פרושים תהיו, כוונה זה גדרים לערווה. בניגוד לרמב״ם שאומר שלהיות קדושים פירושו לשמור את המצוות, רש"י אומר, קדושים תהיו, זה להיות פרושים מהעריות. פרושים מהעריות, הכוונה לא לשמור את האיסורים של העריות. אלא להיות עוד יותר מאשר האיסורים הפורמליים, כן, לפנים משורת הדין בתחום העריות. הרמב"ן הולך בכיוון דומה, אבל מרחיב את זה יותר. הוא אומר, אבל בתורת כהנים, ראיתי סתם פרושים תהיו, בלי קשר להעריות, סתם פרושים תהיו, וכן שנו שם, והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני, כשם שאני קדוש, כך אתם תהיו קדושים, כשם שאני פרוש, כך אתם תהיו פרושים. אגב, זה אותו מדרש שהרמב"ם מביא. הרמב"ם מביא מפה מה זה פרושים, לשמור על, לא לעבור על הלאווים. הרמב"ן מבין פרושים, הכוונה מעבר למה שעליו אוסר. בסדר? לגדור את עצמי במותר. ולפי דעתי, אומר הרמב"ן, אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות, כדברי הרב. הרב זה רש"י. אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד, שבעליה נקראים פרושים. והעניין, כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלות האסורים, והתירה הביאה איש באשתו, ואכילת הבשר והיין. אם כן, ימצא בעל התאווה מקום להיות שטוף בזימת אשתו או נשיו הרבות, ולהיות בסובעי יין, בזוללי בשר לעמו. וידבר כרצונו בכל הנבלות, שלא הוזכר איסור זה בתורה. והנה יהיה נבל ברשות התורה. אומר הרמב"ן, יש הרבה מאוד דברים שהם מותרים. מותר לאכול בשר, מותר לשתות יין, מותר לקיים יחסי אישות עם אשתו, ומותר לדבר דברים בטלים, אין בזה איסור הלכתי, על דברים בטלים. אז לכן בן אדם שעושה את הדברים האלה מעבר למינון הסביר, הוא נקרא נבל, אבל הוא ברשות התורה. וזה הפירוש קדושים תהיו. קדושים תהיו, הכוונה תשמרו לא להיות נבלים ברשות התורה. הכיוון העקרוני הוא כמו רש"י. תגדרו את עצמכם במותר לכם. רק הוא מרחיב את זה לא רק לגבי העריות, אלא לגבי הרבה דברים. יש הרבה דברים מגונים שאין עליהם איסור הלכתי פורמלי, אבל אנחנו בעצם אמורים להישמר מהם, וזה קדושים תהיו. לפיכך, אומר הרמב"ן, בא הכתוב, אחרי שפירט האיסורים שאסר אותם לגמרי, וציווה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות. ימעט במשגל, כעניין שאמרו שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים, ולא ישמש אלא כפי הצריך בקיום המצווה ממנו, ויקדש עצמו מן היין במיעוטו, כמו שקרא כתוב הנזיר, קדוש, ויזכור הרעות הנזכרות ממנו בתורה בנוח ובלות, כן תזכור שיין, ריבוי יין זה דבר לא טוב, וכן יפריש עצמו מן הטומאה, אף על פי שלא הוזהרנו ממנה בתורה, כי עניין שהזכירו בגדי עם הארץ מדרס לפרושים, כן, הפרושים זה אנשים שנשמרים גם מדברים שבאופן עקרוני אין עליהם איסור הלכתי, וכמו שנקרא נזיר קדוש בשומרו מטומאת המת גם כן, וגם ישמור פיו ולשונו מהתגאל בריבוי האכילה הגסה ומן הדיבור הנמאס, אבל זה כל זה מותר הלכתית. רק יש דברים שמותרים, אבל אתה עדיין נבל ברשות התורה. כי עניין שהזכיר הכתוב, וכל פה דובר נבלה, ויקדש עצמו בזה עד שיגיע לפרישות, כמה שאמרו על רבי חייא, שלא סך שיחה בטלה מימיו. ובאלו וכיוצא בהן, אני קורא את הפסקה הזאת האחרונה, ובאלו וכיוצא בהן, באה המצווה הזאת הכללית, אחרי שפרט כל העבירות שהן אסורות לגמרי, עד שייכנס בכלל זאת הצוואה, הנקיות בידיו ובגופו, כמו שאמרו, והתקדישתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים, כי קדוש זה שמן ערב, כי אף על פי שאלו מצוות מדבריהם, עיקר הכתוב וכיוצא בזה יזהיר, שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם שמלכלכים עצמם במותרות ובכיורים. אוקיי? אז בואו ננסה רגע לסכם מה הרמב"ן בעצם אומר. הרמב"ן אומר שקדושים תהיו מזהיר אותי לא להיות נבל ברשות התורה. יש דברים שאין עליהם איסור הלכתי פורמלי, ועדיין התורה מצפה ממני להיזהר מהם, זאת אומרת לא להיות נבל ברשות התורה. וזה מה שכתוב בפסוק קדושים תהיו. הכיוון הוא כמו רש"י, רק רש"י אומר את זה רק על העריות, והרמב"ן מרחיב את זה על עוד סוגי איסורים, כל מיני דברים שהם מותרים הלכתית, אבל הם מגונים. ולכן התורה מצווה עליי לא לעשות את זה. עכשיו, הנקודה המעניינת היא, שבפסוקים, בשורשים, בשורש הרביעי שקראתי קודם, שהרמב"ם תוקף את בהג, כי בהג מונה את מצוות קדושים תהיו. והרמב״ם תוקף אותו, אומר מה יש למנות את זה, זה מצווה כוללת, זה מצווה שאומרת לי רק לשמור את המצוות. עכשיו הרמב״ן בהשגות, כדרכו, מגן על בהג, מפני המתקפות של הרמב״ם. הייתי מצפה שמה הוא יגיד, למה בהג מונה את מצוות קדושים תהיו? כי יש את ה... זה לא מצווה כוללת את כל התורה כולה, הנה יש פה ציווי מאוד קונקרטי, ולכן הבאג אומר שיש פה מקום למנות את קדושים תהיו. הרמב״ם טוען שקדושים תהיו לא מוסיף שום דבר, הוא רק אומר תשמור את המצוות. אבל הבאג, לכאורה, זה מה שהייתי מצפה שהרמב״ן יגיד, אבל הבאג למד כמוני שקדושים תהיו זה לקדש את עצמך במותר, ולכן בעצם יש איזה תוכן, זה לא סתם חוזר על כל ההלכה באופן כללי. ולכן הוא מנה את זה במניין המצוות, אבל הרמב״ן שם הולך לכיוונים אחרים בכלל. השאלה היא למה? למה הוא לא משתמש במה שהוא עצמו כותב על הפסוק הזה, בתור הגנה על הבהג כנגד מתקפת הרמב״ם. זה ההסבר המתבקש, למה הפסוק קדושים תהיו יימנה במניין המצוות. והתשובה הפשוטה לזה לדעתי, היא שאי אפשר למנות את הפסוק קדושים תהיו גם לפי פירוש הרמב״ן במניין המצוות. למה? כי הרמב״ן אומר, מה זה הפסוק קדושים תהיו? מה שרש"י אומר, מה שהרמב״ן אומר, זה לקדש את עצמי במותר. זאת אומרת, יש דברים שמותרים הלכתית, והתורה מצפה ממני בכל זאת להיזהר מהם, בכל זאת לקדש את עצמי. עכשיו, אם היו מונים את זה במניין המצוות, את קדושים תהיו, אז היה יוצא שהפעולות האלה הופכות להיות חלק מההלכה. נכון? כי עכשיו זה מצוות עשה מנויה. עכשיו, אם מישהו אוכל יותר מדי, זה בעצם ביטל את המצוות עשה של קדושים תהיו. אז יוצא שזה הופך להיות עכשיו לא לפנים משורת הדין, לא נבל ברשות התורה, אלא נבל לא ברשות התורה. הרי הוא עובר על מצוות עשה כשהוא עושה את זה. זאת אומרת, אם היינו מונים את המצוות עשה של קדושים תהיו, אז היינו משיגים את התוצאה אולי, שמונעת מהאנשים לעשות את המעשים האלה. אבל התוצאה הזאת הייתה מושגת באופן ששופך את התינוק עם המים. למה? כי התורה בעצם מצפה שאנחנו נזהר מזה, למרות שזה לא אסור הלכתית. התורה רוצה שאנחנו נזהר מהדברים שבאופן עקרוני, מבחינה הלכתית, מותרים לנו. ובכל זאת היא מצפה מאיתנו להיזהר. אם זה היה מצוות עשה, אז אלה לא היו דברים שמותרים לנו. היה בהם ביטול עשה. התורה רוצה להשאיר את זה דברים שהם מותרים לנו הלכתית, לא לשבור את גבולות ההלכה במובן הזה, להשאיר את המעשים האלה כמעשים מותרים, ולהגדיר אותם כנבל ברשות התורה. שמצפים ממני לא לעשות את זה, אבל לא מצווים עליי לא לעשות את זה. כי אם היו מצווים עליי לא לעשות את זה, אז היה איסור הלכתי. התורה רוצה להגיד לי, לא, זה ברשות התורה. הנבלות הזאת היא נבלות ברשות התורה. ברשות התורה הכוונה, אין איסור הלכתי. אבל, אני, אומרת התורה, בכל זאת מצפה מכם להישמר ולא לעבור על זה. למרות שזה ברשות התורה. לכן, אומר הרמב״ן, לכן כנראה הרמב״ן לא מוכן להכניס את קדושים תהיו במניין המצוות. הוא עצמו אגב לא מוסיף את זה במצוות שהוא מוסיף על המניין של הרמב״ם. יש מצוות שהרמב״ם מוסיף על מניינו של הרמב״ם. לא תמצאו שם את קדושים תהיו. יותר מזה, כמו שאמרתי קודם, כשהוא בא להגן על בהג מפני המתקפה של הרמב״ם ולהסביר למה בהג כן מונה את קדושים תהיו, הוא לא מביא את ההסבר הזה. למה לא? כי ההסבר הזה לא יכול לעבוד בסיס למניעת הציווי קדושים תהיו, להכללת קדושים תהיו במניין המצוות. כי אם הייתי קולט את זה במניין המצוות, זה היה קורט את הענף שעליו אני עצמי יושב. כי המצווה אומרת לי, תעשה דברים שהם לפני משורת הדין. אם זאת הייתה מצווה מנויה, אז אם זה לא היה לפני משורת הדין, זה היה שורת הדין. זה מה שנקרא פרדוקס הנבל. כן? זה נבל ברשות התורה, אז הוא חייב להיות ברשות התורה כדי להיקרא נבל ברשות התורה. אם תגדיר את זה כאיסור, אז הוא כבר לא ברשות התורה. אז הוא נבל שלא ברשות התורה. ואז חזרנו לפירוש של הרמב״ם, שבסך הכל קדושים תהיו, אומר לי תשמור את המצוות, זה הכל. אבל הרמב״ן לא רוצה ללכת עם הפירוש של הרמב״ם. הוא רוצה להגיד שקדושים תהיו מחדש משהו, מעבר לציווי על שמירת כל המצוות. תשמור גם דברים מעבר למה שהמצוות מחייבות. אז אם ככה, אז אתה לא יכול למנות את זה. כדי להשאיר את אותם דברים שהציווי הזה מצווה, מחוץ לתחום החיוב ההלכתי. ולכן אי אפשר למנות את הציווי הזה קדושים תהיו במניין המצוות, לפי הרמב״ם. אז קודם כל, לכאורה, יש מפה ראיה לזה שהעניינים המוסריים הלא הלכתיים, יש לתורה איזשהו עניין להשאיר אותם מחוץ לגדר ההלכה. אלה ציפיות של התורה מאיתנו בלי ציווי. אבל זה לא מדויק. למה? כי אם תשימו לב טוב, מה זה בעצם, תראו לפי הדוגמאות, מה זה נבל ברשות התורה, לפי הרמב״ן? נבל ברשות התורה אין פירושו מישהו שעושה מעשים לא מוסריים. אבל ברשות התורה פירושו מישהו שעושה מעשים לא אנושיים. זוכרים שעשיתי הבחנה בין ערכי מוסר לבין ערכים אנושיים. ערכים אנושיים זה להתנהג כמו בני תרבות, זאת אומרת, להתנהג כמו בני אדם, זה לא במובן שאתה פוגע במישהו. אם אתה זולל וסובע, אתה לא פוגע באף אחד. וגם ריבוי בבעילות מותרות, נגיד, של בעל ואשתו, זה גם לא פוגע באף אחד. בהסכמת שניהם, הכל בסדר. אף אחד לא נפגע. אין פה בעיה מוסרית. אבל, אומר הרמב"ן, יש פה איזושהי בעיה של פחיתות אנושית. לא צריך להתעסק יותר מדי בדברים הנמוכים, בדברים לגיטימיים, הכל בסדר. אבל לא להקדיש לזה את רוב חייך. ולכן, אומר הרמב"ן, יש פה איזושהי בעיה שהיא בעיה אנושית. הבאתי לזה כל מיני דוגמאות, אם אתם זוכרים, הפסיכולוג האמריקאי הייט, ועוד כל מיני דוגמאות. כל מיני מעשים שבעצם לא פוגעים באף אחד, אבל הם נתפסים אצלנו כמעשים לא מוסריים. או לא, not done, כן, לא מעשים לא מוסריים, אלא מעשים לא אנושיים. נגיד, אח ואחות שחיים כבני זוג. חיים חיי אישות כבני זוג. שניהם בהסכמה מלאה, שניהם גדולים, בגירים, הכל בסדר, אף אחד לא נפגע, הכל נהדר. הם גם לא מביאים ילדים לעולם, אז הילדים גם לא יוצאים דפקטים, כמו שיוצא הרבה פעמים מנישואי קרובים. בסדר, הכל בסדר, אף אחד לא נפגע. ועדיין הרבה מאוד אנשים רואים בדבר הזה משהו שהוא בעייתי. איך להגדיר את הבעייתיות הזאת? אז דיברנו על זה כבר, ואמרתי שכנראה, אם אני קורא נכון את העניין הזה, אז יש פה בעצם מה שקראתי שם, ערך אנושי, לא ערך מוסרי. זה איכשהו פוגע בצלם האדם שלך, זה לא בגלל שאתה לא מוסרי, אתה לא פוגע באף אחד, אבל זה מעשה שהוא נוט דן, כן? ולכן אפשר להגיע גם לנימוסים והליכות, דיברנו על המפורסמות של הרמב״ם ממש בתחילת הסדרה, יש כל מיני סוגים של ערכים כאלה שהם לאו דווקא פוגעים במישהו, במובן הזה אין פה משהו לא מוסרי. אבל יש איזו מקובלה או אפילו הבנה, לא דווקא זה לא בהכרח מוסכמה דווקא, או שזה באמת נכון, אבל זה נכון לא בגלל שזה לא מוסרי, כי זה לא אנושי, לא, כך בן אדם לא אמור להתנהג, אוקיי? סתם לעסוק בשטויות כל החיים ולא לעסוק בדברים בעלי ערך. לא, אין איסור, אוקיי, אבל זה לא כך ראוי שבן אדם יחיה. אתה יודע, אז ערכים שהם לא בעיות מוסריות, זה בעיות אנושיות. עכשיו, אם תשימו לב, הדוגמאות שהרמב"ן מביא כאן לקדושים טיול, לנבל ברשות התורה, הם כולם מהסוג הזה. אין פה דברים, אין פה דברים שהם לא מוסריים. יש פה דברים שהם פחיתות אנושית. כן, מישהו שכל הזמן שותה בשר, שותה יין ואוכל בשר כל החיים שלו, כל הזמן, זולל וסובל. אין פה בעיה מוסרית, יש פה בעיה אנושית. מישהו שמרבה בבעילות מותרות. בעיה אנושית, לא בעיה מוסרית. לכן הדוגמאות שהוא מביא כאן, נדמה לי וזאת הכוונה פרישות, פרישות זה לא צדקות מוסרית. פרישות זה צדקות אנושית, או מדרגה אנושית. אוקיי? וזה משהו אחר. אז לכן, גם אם הרמב"ן פה מסביר, שנבל ברשות התורה, או הציפייה של התורה, שלא נהיה נבלים ברשות התורה, לא יכולה להיכנס למניין המצוות, זה לא באמת מקור לכך שלא נמנה ערכי מוסר. כי זה לא עוסק בערכי מוסר, זה עוסק בערכים אנושיים. אז מה עם ערכי מוסר? אז הטענה שלי זה שאותו מהלך עצמו קיים גם ביחס לערכי מוסר. א', ועשית הישר והטוב, תראו את הרמב"ן פה. הרמב"ן על הפסוק ועשית הישר והטוב, בדברים. פה הדוגמאות הן כבר כן דוגמאות מוסריות. זה לא דוגמאות אנושיות. זה הבדל בין קדושים תהיו לבין ועשית הישר והטוב, למרות שהרבה אנשים מערבבים ביניהם. אצל הרמב"ן נדמה לי שקדושים תהיו זה המקור לערכים אנושיים. ועשית הישר והטוב זה המקור לערכים מוסריים. אבל גם ועשית הישר והטוב לא נמלא. כמו, לא תמצאו אותו במניין המצוות. לא אצל הרמב"ן, לא אצל הרמב"ם, יש מוני מצוות פה ושם, אבל אזוטרי. מוני המצוות העיקריים לא מונים את זה. אז תראו את הרמב"ן מה הוא מסביר על ועשית הישר והטוב. עשית הישר והטוב בעיני השם, על דרך הפשט יאמר, תשמרו מצוות השם ועדותיו וחוקותיו, ותכוון בעשייתם לעשות הטוב והישר בעיניו בלבד. וזה משפט מאוד מעניין, השאלה אם הוא מתכוון לומר פה שגם את המצוות צריך לעשות, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות מלכים, שהזכרתי את הרמב״ם הזה, בסוף פרק ח', שהרמב״ם כותב שאת המצוות צריך לעשות בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. לא כי זה נראה לי טוב ונכון, לעשות הטוב הישר בעיניו בלבד. אם זה כך, זה ממש מקור למכתם הידוע של ליבוביץ', כן? ועשית הישר והטוב בעיני השם, תמיד הדגש על בעיני השם, לא ישר והטוב, או ואהבת לרעך כמוך, אני השם. כל הפתגמים האלה ש... כן, הצנה לכת, הסיסמה של הריאלי, כן, בחיפה. הצנה לכת עם אלוהיך, כמובן. אבל את זה תמיד משמיטים. אם עשית ישר והטוב, בעיני השם. הצנה לכת עם אלוקיך. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. זאת אומרת, זה מסתיים בסוף בהשם. יכול להיות שהמשפט הראשון של הרמב"ן, אני לא עד הסוף בטוח, אבל המשפט הראשון של הרמב"ן פה באמת קצת נראה שהוא בא להגיד את זה. ואתה בא להגיד שאתה צריך לעשות את הדברים כדי לקיים את רצון השם, לא מתוך איזושהי מוטיבציה של להיות אדם טוב, שזה בסדר גמור, אבל מצווה זה לא. ואז הוא אומר ככה, ולמען ייטב לך הבטחה, יאמר כי בעשותך הטוב בעיניו ייטב לך, כי השם מטיב לטובים ולישרים בליבותם. ולרבותינו בזה מדרש יפה, אמרו זו פשרה ולפנים משורת הדין, והכוונה בזה, כי מתחילה אמר שתשמור חוקותיו ועדותיו אשר צבחה, ואתה יאמר גם באשר לא צבחה, תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר. כאן זה כבר די ברור שהוא מדבר על ערכים מוסריים, לא ערכים אנושיים, כמו שהוא אמר בקדושים תהיו. עכשיו תראו את ההמשך. וזה עניין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו, וכל מסעו ומתנו, ותיקוני היישוב והמדינות כולם. כן, ברור פה זה ערכי מוסר, התנהלות מול אנשים. אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רחיל, לא תיקום ולא תיטור, לא תעמוד על דם רעך, לא תקלל חרש, מפני שיבה תקום וכיוצא בהם, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ולפני משורת הדין, וכגון מה שהזכירו בדינה דבר מצרה, הזכרתי את זה גם בבטרה, ואפילו מה שאמרו פרקון האב ודיבורו בנחת עם הבריות, עד שיקרה בכל עניין, תם וישר. אז אומר הרמב"ן, גם בקשר למצוות המוסריות, יש פה איזושהי אמירה כללית שלא נכנסת למניין המצוות. וזה ועשית הישר והטוב. אבל, אולי עוד לפני שאני עובר לאבל, תראו עכשיו את סוף, דילגתי על הסוף של, של הרמב"ן על פרשת קדושים. אני עולה עכשיו למעלה בחזרה. אחרי כל מה שקראנו למעלה, הרמב"ן מוסיף עוד פסקה. על פרשת קדושים. וזה דרך התורה לפרוט ולכלול בכיוצא בזה. כי אחרי אזהרת פרטי הדינים בכל מסע ומתן שבין בני אדם, לא תגנוב ולא תגזול ולא תונו ושאר האזהרות, אמר בכלל, כי באופן כללי, ועשית הישר והטוב, שיכניס בעשה היושר וההשוויה וכל לפני משורת הדין לרצון חבריו. וכאשר אפרש בהגיעי למקומו ברצון הקדוש ברוך הוא. כמובן זה הפירוש שקראנו עכשיו. על הפסוק הזה שעשית ישר ועטו. וכן בעניין השבת, עשר המלאכות בלב, והתרחים בעשה הכללי שנאמר תשבות. עוד אפרש בזה בעזרת השם. אז פה לכאורה הוא כן מערבב ערכי מוסר, עם ערכים אנושיים, גם בקדושים תהיו. אבל זה לא נכון. תשימו לב, הוא אומר, את כל כשהוא פרש את קדושים תהיו, זה רק על ערכים אנושיים. זה לא על ערכי מוסר. רק בסוף הוא אומר, למה לא הכניסו זה למניין המצוות? עכשיו תראו את הנקודה. למה לא יחזור למניין המצוות? אומר הרמב"ן, כי דרך התורה לכתוב כמה דברים ברורים שהם חובה הלכתית חד משמעית, אבל יש עוד המון פרטים מסביב שהתורה לא מכניסה ונותנת לך איזושהי אמירה כללית שכוללת את כולם. ולכן היא לא מכניסה. עכשיו הוא מביא את הדוגמאות. מה הדוגמאות? למשל, ועשית הישר והטוב, שזה דוגמה אחת, או במצוות השבת, יש לך למתת אבות מלאכה ותולדותיהם, אבל גם יש איזושהי מצווה כללית של שביטה בשבת, לשבות בשבת, לעשות איזשהו דברים כלליים של שביטה. אז רואים שהרמב"ן לא מכניס את ערכי המוסר לתוך ועשית הישר והטוב. עשית הישר והטוב זה רק ערכים אנושיים. הוא מביא את ערכי המוסר כעוד דוגמה לרצונות של התורה, שהיא לא מצווה עליהם, אלא רק אומרת לנו איזושהי ציפייה כללית לגביהם. אחת הדוגמאות זה מצוות מוסריות, ועוד דוגמה זה הלכות שבת, וכן הלאה, אבל אלה דוגמאות, זה לא דברים שנכללים גם הם בקדושים תהיו. מה שנכלל בקדושים תהיו זה רק ערכים אנושיים, לא ערכים מוסריים. עכשיו הנקודה החשובה היא, אז למה באמת זה לא נמנע? אז אני אמרתי קודם, בקדושים תהיו יש הסבר למה זה לא נמנע. למה? כי אם זה היה נמנע, אז לא היית נבל ברשות התורה. היית לא ברשות התורה, כי אם זה נמנע, אז אם היית עושה את זה, היית מבטל מצוות עשה. אז אתה לא נבל ברשות התורה, אתה נבל שלא ברשות התורה. לכן אי אפשר למנות את קדושים תהיו. אבל לגבי ועשית ישר והטוב, זה לא נכון. כי לגבי ועשית ישר והטוב, אין איזשהו עניין שאנחנו נעשה דברים שהם מעבר לדין. אין שום עניין, זה לא איזה הידור. התורה מצפה מאיתנו להיות אנשים מוסריים, זה לא איזה הידור מיוחד. ההנמקה למה לא נמנע קדושים תהיו, לא עובדת ביחס לבעשית הישר והטוב. זאת עוד דוגמה לציפייה של התורה שלא נכנסת להלכה, אבל עדיין זה טעון הסבר למה. למה באמת התורה השאירה את זה רק כציפייה ולא הכניסה את זה להלכה? בקדושים תהיו ההסבר הוא פרדוקס הנבל, אבל בערכי המוסר ובעשית הישר והטוב אין הסבר. מה ההסבר? למה באמת התורה לא ציוותה את זה במפורש? למה לא להכניס את זה למניין המצוות? אז לרב ליכטנשטיין יש מאמר ארוך שעוסק בזה. המאמר הזה, יש לי פה לינק אליו. לא יודע אם אתם רואים את הדבר הזה גם. מוסר והלכה במסורת היהודית. עושה פה. הנה, מופיע בדעות, בתפשן המת זין, באתר דעת מביאים את המאמרים בלי הערות, אבל מביאים את המאמרים ממקומות אחרים. אז אפשר לראות את זה פה, נדמה לי שהוא חוזר לעקרונות האלה ביתר פירוט, באיזה מאמר עם איזה שם מוזר שנקרא הלכה והלכים כאושיות מוסר. אין לי מושג למה הכוונה שם, תארגו אותי, אני לא מבין את המילים האלה. אבל ככה זה נקרא המאמר שלו, אני חושב שגם שם הוא מפרט את העניין, בתורף דבריו, זה בעצם בעקבות מה שהרמב"ן שקראנו עכשיו אמר, רק הראיתי לכם, אני לא מקווה לקרוא אותו, מה שהרמב"ן אמר, ש... תורף דבריו, זה שההלכה לא מונה את ועשית הישר והטוב, כי אי אפשר למנות כל כך הרבה פרטים. זה משהו שקשה להגדיר אותו בצורה חדה. כל סיטואציה, מה שחיותה הייתה מכניסה לתוך האגדתות. זאת אומרת, זה ממשהו כזה שנותן לך את רוח הדברים, אבל אי אפשר להגיד פה דברים חתוכים, כי בכל סיטואציה זה מתנהל קצת אחרת, וצריך איזה חוש ריח, ולכן קשה להכניס את זה לתוך ההלכה הפורמלית, ולכן לא מנו את זה. והראיות שהוא מביא, זה בעצם הרמב"ן הזה שקראנו עכשיו, ובאמת כך משתמע ברמב"ן. נקרא עוד פעם את הרמב"ן. נקרא עוד פעם את הרמב"ן הזה שקראנו עכשיו. כן, אז זה דרך התורה לפרוט ולכלול, זה הפסקה האחרונה שקראתי. מה הכוונה? אחרי שהיא נותנת כמה דברים שעליהם היא מצווה, לא תגנוב, לא תגזול, לא תונו וכו', אומרת באופן כללי ועשית הישר והטוב. להכניס את כל הדברים בפנים, כי אי אפשר להגיד את כולם בצורה מפורשת. או אותו דבר פה. פה זה הרבה יותר, זאת אומרת, זה יותר מפורש פה, מה שהוא אמר. זה עניין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכנה ורעב, וכל מסעו ומתנו, ותיקוני היישוב, והמדינות כולם. אי אפשר להזכיר את כל הפרטים האלה, זה גם משתנה בכל הקשר. אז לכן מה? אחרי שהוא מזכיר מהם הרבה, כגון כמה דברים שכן נכנסו לתוך מניין המצוות, הוא אומר איזשהו משהו כללי. אומר הרב ליכטנשטיין, זה בעצם הטענה. עכשיו, הטענה, צריך לשים לב טוב מה המשמעות של זה. הרב ליכטנשטיין בעצם טוען, שכל הדברים האלה הם חיוב הלכתי מוחלט. זה שלא הכניסו את זה לתוך ההלכה, זה פשוט כי אי אפשר לתאר את זה בצורה מדויקת. זה הכל. זה קושי טכני. אבל ברמה העקרונית, אם אתה נמצא בתוך סיטואציה, ואתה לא מתנהג לפי מה שמתחייב מהסיטואציה ההיא, אתה בעצם עברת על איסור הלכתי. זה שזה לא הכניסו את זה כאיסורים הלכתיים, כי אי אפשר להכניס 10,000 מצוות לתורה. או לא יודע, 100,000, לא יודע כמה. כל סיטואציה, להגיד לך מה אתה עשה, אי אפשר, זה בלתי אפשרי טכני. אבל זה רק בעיה טכנית. ברמה העקרונית יש שזה אותו מעמד כמו ההלכה. הוא חוזר על זה בהרבה, לכל אורך המאמר הזה שהבאתי קודם. ובעיניי זה דברים שלא ניתנים להיאמר. לא ניתנים להיאמר, קודם כל, בגלל שזה לא מסביר, אז למה לא מונים את ועשית ישר והטוב? אז תמנה את ועשית ישר והטוב באופן כללי, ותן לזה משמעות הלכתית, ואל תפרט את כל הפירוטים, כי אי אפשר לפרט. אוקיי, אז אתה משאיר לי להחליט בכל סיטואציה, בסדר גמור, אז תכתוב מצווה מנויה ועשית ישר והטוב, ובכל סיטואציה, ואני צריך להבין מה נדרש ממנו, זה הכל. למה אם אני לא יכול לפרוט את כל הפרטים, אני לא יכול למנות את הדבר הכללי? יותר מזה, מה עם מצוות ואהבת לרעך כמוך? זה לא עניין שתלוי בפרטים ומשתנה לפי הניואנסים ולפי הכל, בכל מעגל קרבה זה כמובן אחרת, אי אפשר למנות את כל הפרטים. ובכל זאת מנו את זה בתור עניין המצוות. ואהבת לרעך כמוך, למה את זה מנו? אם אי אפשר למנות דברים שאי אפשר לחתוך אותם ולהגיד בהם דברים חדים, מה אם ואהבת את השם אלוקיך? או ויראת מאלוקיך? כן? כל הדברים האלה גם כן, קשה מאוד להגדיר קטגוריות הלכתיות חתוכות, מתי כן ומתי לא, ובאיזו סיטואציה, וכל אחד לפי דרגתו, וכל דברים כאלה, ומכניסים את זה למיין המצוות. ההלכה לא נבהלת ממצוות שהן לא מוגדרות באופן חד. אלא מה? היא קובעת את זה כאיזושהי מצווה, והיא משאירה לנו, אולי עם רמזים כאלה ואחרים, אגדתות אם תרצו, אבל היא נותנת לנו את האפשרות לפרש בכל סיטואציה מה נדרש מאיתנו. אבל למה לא להכניס את הכותרת כאחת המצוות המנויות? את זה השיטה של הרב ליכטנשטיין לא מסבירה. למה ועשית ישר וטוב לא נכנס כמצווה שהפרשנות נשארת בכל מקום, לפי ההקשר? אני מבין למה לא מנו את כל הפרטים, אבל למה לא מונים את הכלל בתור מצווה, והפרטים זה כבר פרטים בתוך הכלל. להפך, זה הרבה יותר טוב. אתה רוצה להגיד לי שכל הפרטים האלה יש להם מעמד הלכתי גמור, כמו המצוות שעליהם אנחנו מצווים. נו, אבל אין פה ציווי. למה? למה התורה לא מצווה על זה? ואז כולם יבינו את מה שאתה היית צריך לכתוב עליו מאמר שלם. אם התורה הייתה מצווה, אז כולנו היינו מבינים שזה באמת ציווי גמור, רק אי אפשר להכניס את כל הפרטים כציוויים מפורשים. אלא כל אחד צריך להבין בכל הקשר מה צריך לעשות. אם לא מבינים, אז תענוס, בסדר, אבל אני אומר, ברמה העקרונית, נדרש לך להבין מה אתה צריך לעשות. לכן, אני לא מקבל את הטענה הזאת. שימו לב, יש עוד מקור שהוא מביא, גם כן מקור מפורסם, המגיד משנה בהלכות שכנים, שזה כמעט העתקה מהרמב"ן. בהלכות שכנים מדובר על דינא דבר מצרא. דינא דבר מצרא זה הדין שהרמב"ן גם הזכיר אותו. אחת הדוגמאות שמובאת בבבא בתרא בפרק ראשון, יש עוד דוגמאות לזה. אחת הדוגמאות זה שני אחים שחולקים ירושה, נגיד שדה של אבא שלהם, לאחד מהם יש שדה שגובל בשדה הזה. עכשיו הם חוצים את השדה הזה לשני חלקים, וכל אחד צריך לקבל חצי. עכשיו בעל השדה השני מבקש מאח שלו, תן לי את החצי שצמוד לשדה שלי. מה אכפת לך? זה שני חצאים שווים, נניח כרגע לצורך הדיון, שאין הבדל, מבחינת איכות הקרקע וכו'. הם חצאים שווים. תן לי את החצי שסמוך לשדה שלי, כי אני מאבד את שניהם במכה אחת, הרבה יותר נוח לי. ולך זה לא אכפת, זה נהנה וזה לא חסר, מה אכפת לך? עכשיו, הגמרא אומרת שהאח לא חייב ליהנות. זכותי, אני רוצה הגרלה. לא מוכן לוותר על החצי הזה, אני רוצה הגרלה. למה? בא לי. בסדר? אז מבחינת עיקר הדין, אתה לא חייב. אבל לפני משורת הדין, זה מידת סדום, אומרת הגמרא. זה מידת סדום, מה אכפת לך? תן לו את זה, הרי אתה לא מפסיד מזה כלום. ואומרת הגמרא, קופים על מידת סדום. זה מה שנקרא דינא דבר מצרא, בר המצרא זה גבול. מי שיושב על הגבול של השדה, אז נותנים לו את החלק בשדה שגובל עם השדה שלו. אוקיי? זה דינא דבר מצרא. זאת דוגמה לעשית הישר והטוב. אבל למה זה קופים על מידת סדום? קופים על המצווה של ועשית הישר והטוב, לא? לא, כי אין מצווה כזאת. כאן רואים בגמרא עצמה, מכאן הוציאו מוני המצוות, שבגמרא עצמה כבר רואים שזה לא מצווה. כי אם זה היה מצווה, אז זה לא היה כפייה על מידת סדום, זה היה כפייה על ההלכה. זאת ההלכה, מה זאת אומרת? כמו על כל הלכה, קופים גם על זה. למה הגמרא מגדירה את זה כפייה על מידת סדום, וזה נהנה וזה לא חסר? כי הגמרא אומרת שמבחינה משפטית, זכותך להתעקש. אין לי זכות לקבל את החצי שסמוך לשדה שלי. זכותך לדרוש הגרלה. אבל מוסרית זה בלתי נסבל. הרי אתה לא מפסיד כלום, מה אכפת לך לתת לי את החצי שנוח לי יותר? אז על זה קופים על העניין המוסרי. מה אם ועשית ישר והטוב שמזה לומדים? עשית ישר והטוב, הוא לא מצווה. לא נמנע בבניין המצוות. לכן המוני מצוות לא מונים אותו לדעתי, כמעט כל מוני המצוות, לא מונים אותו. אגב, פה כן כתוב, הסמק. רואים? הסמק מצווה ממתת, לעשות לפני משורת הדין. שזה ממש פרדוקסלי לחלוטין. יש לו מצוות עשה לעשות לפני משורת הדין. נו, אז עכשיו לעשות את זה, זה כבר מצוות עשה, זה לא לפני משורת הדין. אז זה אני לא מבין מה הוא רוצה פה. בכל אופן, רוב מוני המצוות באמת לא מונים את זה. וזה מעוגן היטב בגמרא. אז פה, אל הלכות שכנים, כשמובא דינא דבר מצווה, אז אומר המגיד משנה כך, סימנתי את הקטע. מבואר בהלכות, וכן כתב ז"ל, ועניין דין בין המיצר, הוא שתורתנו התמימה ניתנה בתיקון מידות האדם ובהנהגתו בעולם, כללים באמירת קדושים תהיו, והכוונה, כמו שאמרו ז"ל, קדש עצמך במותר לך, שלא יהיה שטוף אחר התאוות. וכן אמרה, ועשית ישר והטוב, אתם רואים, הוא מביא את שניהם פה. עשית ישר והטוב, והכוונה שהתנהג בהנהגה טובה וישרה עם בני אדם. כמו הרמב"ן. ולא היה מן הראוי בכל זה לצוות פרטים, לפי שמצוות התורה הן בכל עת ובכל זמן ובכל עניין, ובהכרח חייב לעשות, כן? ומידות האדם והנהגתו מתחלפת לפי הזמן והאישים והחכמים וכו'. סליחה, והאישים. והחכמים ז"ל כתבו קצת פרטים מועילים, נופלים תחת כללים אלו, ומהם שעשו אותם בדין גמור. ומהם לכתחילה בדרך חסידות, והכל מדבריהם ז"ל. ולזה אמרו חביבים דברי דודים יותר מיינה של תורה, שנאמר כי טובים דודיך מיין. אומר המגיד משנה, כשאמרו קופים על מידת סדום, הכניסו את העניין המוסרי הזה לתוך ההלכה, הזכרתי את זה כשקראנו את החזון איש. אבל זה נשאר דין דרבנן. כי זה תקנה דרבנן, ובתקנה זה נכנס להלכה, זה לא מחייב מעיקר הדין. זה בעצם עניין חוץ הלכתי. התקנה, חכמים החליטו לחייב את זה בכל זאת. יש דברים שעליהם הם החליטו לא לכפות, הם נשארים מחוץ להלכה אפילו מדרבנן, נשארים רק עניין מוסרי, כך אומר המגיד משנה. זאת אומרת, הוא בעצם הולך בעקבות הרמב"ן, כמעט מועתק מהרמב"ן, ושוב פעם, ההסבר הוא אותו הסבר כמו אצל הרמב"ן. כי אי אפשר, זה משתנה לפי האישים ולפי הנסיבות, ולכן אתה לא יכול לצוות על זה מצוות חתוכות. ואני שוב פעם שואל עליהם, אז למה לא תמנת ועשית ישר והטוב בלי לקבוע מצוות חתוכות? תקבע ועשית ישר והטוב זאת מצוות עשה, ועכשיו כל אדם יבין בכל סיטואציה מה מוטל עליו, וזה יהיה ההגדרה של ועשית ישר והטוב. אני לא מבין איך הם מסבירים את זה. למה התורה לא מגדירה מצוות עשה שעשית ישר והטוב? בלי להגדיר את כל הפרטים שאותם באמת אי אפשר להגדיר. לכן הטענה שלי, שזה ההסברים האלה לא נכונים. הטענה שלי זה ש... זה שהסיבה למה לא מונים את שתי ה... בעיקר את עשית ישר והטוב, אני לא מדבר כרגע על העניין האנושי, כי שם זה פרדוקס. אי אפשר לבנות את זה, כי אם היית מונה את זה, זה לא היה נבל ברשות התורה. אז זה הסברתי, זה לא בעיה. אבל למה לא מונים את ועשית ישר והטוב? ששם זה מצוות מוסריות, לא אנושיות. אז אני אומר, לא מונים את ועשית ישר והטוב, בגלל ש... בגלל שזה, התורה רוצה להשאיר את זה כערך מוסרי, שהוא מחוץ להלכה, כי בעצם הגדרתה ההלכה לא עוסקת במוסר. ההלכה עוסקת בערכים דתיים, וערכים מוסריים נשארים מחוץ להלכה. ולכן בדווקא התורה מקפידה, או ההלכה מקפידה, לא למנות את ועשית ישר והטוב במניין המצוות. לא כי זה מיותר, לא כי אי אפשר להגדיר, לא בגלל כל הדברים האלה. לפעמים יש קטגוריה שונה. אני לא יכול להכניס את זה למניין המצוות, כי אז זה יהפוך לערך דתי. התורה רוצה להגיד לי שהיא מצפה ממני להתנהג באופן מוסרי. אם היה נכנס לתוך ההלכה, זה היה הופך להיות עוד מצווה. אבל התורה בדיוק זה מה שהיא רוצה לומר. אני דורשת ממך להתנהג בצורה מוסרית, כמו שאני דורשת מכל גוי. אל תחשוב שהציוויים הם הדבר היחידי שמוטל עליך. מוטל עליך גם להיות מנץ', להיות בן אדם. בדיוק כמו שכל גוי צריך להיות בן אדם. וזה כתוב בבסית הישר והטוב. לכן אי אפשר להכניס את זה למניין המצוות. לפי התמונה שאני תיארתי עכשיו קודם ובפעם הקודמת, השאלה, גם השאלה הזאת נפטרת מאליה. היא לא עולה בכלל. לא צריך את כל ההסתבכות הזאת של המיטלשטיין, של הרמב"ן, ושל המגיד משנה, ושל... לא צריך את זה, זה פשוט השאלה לא עולה. בגלל שהתורה לא מדבר, גם כשהתורה מצווה את בלטלין, פעולת שכיר, וכל הדוגמאות שהם מביאים שם, ולא תגזול ולא תגנוב, היא בכלל לא מדברת על העניינים המוסריים. מדברת על העניינים הדתיים. העניינים המוסריים זה בכלל... בשבע מצוות בני נוח, זה בעקרונות המוסר שמחייבים את כל העולם, לא רק את היהודים. ההלכה עוסקת בעניינים הדתיים בכלל. ובפרטים האלה אין את העניין הדתי, אלא רק את העניין המוסרי. הדתי הם כמובן ההלכתי, אלא רק את העניין המוסרי. לכן לא מונים את ועשית ישר והטוב, פשוט מאוד. שאלה לא עולה ולא צריך תירוצים ולא צריך להסתבך. הכל בסדר. פשוט בגלל שזה שתי קטגוריות שונות, בלתי תלויות.
ולמה מניין המצוות הוא כל כך חשוב?
לא, הוא לא חשוב. רק לענייננו, זה לא נכנס למניין המצוות בגלל שהוא לא הלכה. מה שלא הלכה לא ייכנס למניין המצוות. ההפך לא נכון. לא כל דבר שלא נכנס למניין המצוות הוא לא הלכה. אבל כן נכון שכל מה שהוא לא הלכה לא ייכנס למניין המצוות. כי מניין המצוות מונות רק מצוות. יש הרבה דברים שלא נכנסים למניין המצוות והם כן הלכה. הם לא נכנסים למניין המצוות מסיבות אחרות. לכן באמת מיני שהזכרתי פעם, שאח של הגרא, שבר ספר לא תולדות אדם, זה אח של רב חיים ולוז'ין, או אח של הגרא, אני כבר לא זוכר, אחד משניהם, אז אח של הגרא אומר, הרי הגרא העיר על כל דבר בתורה. כל חיבור שיש, יש בצד הגאות הגרא. אין משהו שהוא הניח את ידו ממנו, חוץ מדבר אחד, מניין המצוות. נאמנים עליי דבריהם של אנשים שבקיעים ממני בכתבי הגרא, הגרא לא עוסק במניין המצוות בשום מקום, לא נגע במניין המצוות. אח שלו מסביר שזה בגלל שלמניין המצוות אין שום חשיבות. מה אכפת לי מה נכנס למניין המצוות ומה נכנס למניין המצוות? דברים שלא נכנסים למניין המצוות יכולים להיות הלכה לכל דבר. אבל דבר אחד כן נכון, שמשהו לא הלכה ודאי לא ייכנס למניין המצוות. ואת אם משהו לא נמצא במניין המצוות אי אפשר לדעת אם זה הלכה או לא הלכה. אבל אם משהו אני יודע שהוא לא הלכה, מאיזושהי סיבה צדדית, ברור שהוא לא ייכנס למניין המצוות. זה ודאי נכון. מניין המצוות מכיל רק הלכה. לא את כל ההלכה. אבל מה שיש במניין המצוות הוא הלכה. וזה כן רלוונטי. אוקיי? ולכן הטענה שלי זה שהשאלה למה ועשית ישר והטוב לא נכנס למניין המצוות בכלל לא עולה. זה לא צריך להיכנס לשם, כי זה סוג אחר של, של, של חובה. זאת חובה מוסרית. זאת לא חובה הלכתית. אין למה לחפש במניין המצוות. לא רלוונטי, לא שייך לשם. כמו שכל ספר בראשית, כמו שהבאתי ברש"י, ספר הישר, גם הוא לא נכנס למניין המצוות. מניין המצוות מתחיל מפרשת בו. החודש הזה לכם ראש חודשים. מה עם כל ההנהגות הטובות שלמדנו בספר בראשית? זה שייך למוסר, מה זה קשור להלכה? התורה מצפה ממני התנהגות מוסרית. מנסה ללמד אותי גם מול ההתנהגות מוסרית. אומרת לי שהיא מצפה ממני להתנהגות מוסרית, אבל לא מצווה. כי אם הייתה מצווה, זה הופך להיות הלכה, ומפסיק להיות מוסר. התורה...
הקושי שיש לי עם העניין הזה, שאני לא רואה, זאת אומרת, אתה מתעלם או לא מקבל את הנושא של תהליכיות. כאילו, התהליכיות, איך, מאיפה ניתנה התורה? זאת אומרת, זה נחת בום ביום בעיר אחד, או שיש פה, זה התחיל, משהו שהתחיל ממוסר, סליחה, לא יודעת, לא רוצה להעמיד
התחיל
בנקודת
הזאת. אני מוכן לקבל את זה לגמרי. הפוך, גם אני מסכים. כל ספר בראשית התחיל ממוסר. וקודם כל בנו את הקומה הראשונה. הקומה הראשונה זה להיות מנש, להיות בן אדם. אבל זאת קומה אוניברסלית. ועל גביה, במעמד הר סיני, קיבלנו את המצוות. זה בדיוק מה שאני אומר. בדיוק הטענה שלי. לכן אני טוען ששניהם זה רצון השם. זה לא שמוסר זה משהו מחוץ לתורה. המוסר הוא, 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 הוא חובה שהתורה מטילה עלינו, אבל זה חובה מסוג אחר.
מה שאני אומרת זה שיש תפרים. יש תפרים בין הסוגים. כך לדוגמה את לא תרצח. לא תרצח היא מצווה דתית לחלוטין. אני אחזק את מה שאתה אומר, כי בדיני חמורה בי נגיד, אין לא תרצח. יש... אם רצחת, אז יעשו לך ככה וככה.
בספר החוקים.
איך זה נקרא?
גם בספר החוקים שלנו זה ככה.
כן. זה נקרא קזואיסטי. כלומר, כשאתה עושה ככה, אז עושים לך ככה. ואם אתה... אבל אין את האמירה המוחלטת, לא תרצח. כשאתה מתבונן על הלא תרצח, אתה שומע פה את ההלכה הדתית. לא תרצח. יש איזה צו עליון כזה, שהוא צו דתי בכלל. אתה דיברת על זה באחד השיעורים הקודמים. על ההבדל בין גרמה לבין לא גרמה וכל...
נכון.
אבל אתה רואה את התפר, זה לא לגמרי מנותק.
לא, מה זה לגמרי מנותק? אני לא טוב, עוד פעם.
האלוהי יושב על האנושי. האלוהי יושב על האנושי.
אין לי בעיה, אני לא מתכחש לזה בכלל, אני מוכן לקבל את זה לגמרי. רק אני טוען שהאנושי הוא אוניברסלי, לא שייך להלכה היהודית. הוא אוניברסלי. אין הבדל בין יהודי לגוי בהקשר המוסרי. מה שמוסרי מחייב את כולנו. כל ההבדל בין יהודי לבין גוי זה רק בקומה ב', בקומה הדתית. עכשיו, אותו מעשה עצמו, מעשה הרצח, הוא מעשה פסול. הוא מעשה פסול מבחינה מוסרית, והוא גם מעשה פסול מבחינה דתית. אתה קורא את זה תפר, בסדר גמור, אין לי בעיה לקרוא לזה תפר, אבל אני אומר, יש שני אספקטים של בעייתיות במעשה הרצח. ולהפך, אני מקבל בדיוק את התהליך, אני אפילו כתבתי על זה פעם, מאמר ארוך, על הרמב״ם עצמו מתאר בהלכות מלכים איך התורה ניתנה. והוא מראה שם בתהליך איך התורה ניתנה שלב אחרי שלב. יש שבע מצוות בני נוח, ואחרי זה יש מצוות שהצטווינו לפני מעמד הר סיני, באמרם, במצרים הצטווה קצת, ואחרי זה במראה, ואחר כך בהר סיני, ואני חושב שזה בדיוק הנדבכים שאני מדבר עליהם כאן. הרובד הראשון זה קודם כל לבנות קומה של בני אדם. הרי הזכרתי, אני חושב, את הקושיה של רב חיים ויטל. הוא שאל למה התורה לא מצווה על תיקון המידות. אז רב חיים ויטל עונה שהתורה מדברת לבני אדם, מי שלא בן אדם אין מה לדבר איתו. לכן התורה לא מצווה, אם אתה לא מבין לבד שצריך לתקן את מידותיך, אז אתה סתם לא בן אדם. מה טעם לצוות מישהו שהוא לא בן אדם? היותך בן אדם זה תנאי להיותך מצווה. לכן אין מה לצוות עליך להיות בן אדם. אני רק מרחיב את מה שהוא אומר. מה שאני אומר זה שבסך הכל התהליך שאת תיארת קודם, זה קודם כל לבנות את קומת האדם. ברגע שאני בן אדם, אני עכשיו אפשר לצוות עליי מצוות. אבל קומת האדם היא קומה אוניברסלית. כל בני אדם צריכים להיות בני אדם. על גבי זה מגיעה ההלכה, אחרי שבנינו את הקומה הזאת, עכשיו ניתנת תורה. לכן אני אומר שהתורה שניתנת, התורה ההלכה שניתנת, היא בעצם ניתנת בתור קומה ב'. והיא עוסקת במשהו אחר, אחרי שכבר קומת האדם קיימת. לכן, אני לא מתכחש לחיוב המוסרי, הפוך, דיברתי על זה. אני מחזק את המחויבות המוסרית. אני טוען שהיא עוד אפילו יותר בסיסית, במובן מסוים. אבל זה לא עניינה של ההלכה. ולכן כל הפטנטים האלה של גרמה מפה ורצח ביד שמאל וכל מיני דברים כאלה, זה טוב בשביל העניינים הדתיים. אבל במובן המוסרי אתה רוצח לכל דבר, מה אכפת לי שעשית את זה ככה? אתה רוצח, זה בכלל לא משנה. כמו שכל בן אדם עלי אדמות מבין את זה גם, זו סברה פשוטה. אתה גרמת להריגתו של מישהו, מה זה משנה אם עשית את זה ככה או עשית את זה כרגיל? מה הנפקמינה? בכל זאת שבעניינים הדתיים יש איזשהו עסק אם אתה עושה את זה ממש בידיים, או אתה עושה את זה בצורה עקיפה כזו או אחרת. ברמה המוסרית זה אותו דבר. זה שתי פנים. ואז בעצם הטענה שלי זה שכל המקורות האלה בתורה, עד כמה שיש מקורות בתורה, אז המקורות האלה הם באמת מקורות שהם אומרים לי שזה חיוב, אבל לא חיוב הלכתי, אלא חיוב מסוג אחר. ולכן אני מתקרב לרב ליכטנשטיין מכיוון אחר. הרב ליכטנשטיין טוען שהכל זה חיובים הלכתיים גמורים. אי אפשר להגדיר את זה, כי זה המון פרטים, וזה נורא גמיש, ותלוי בסיטואציה ובבן אדם, אי אפשר להגדיר את זה. הסברתי, זו אמירה בעייתית בעיניי, היא לא מסבירה באמת את העניין. אבל בסופו של דבר, כשאני אומר את מה שאני אומר, אנחנו מגיעים למקום די קרוב. כי בסוף בסוף הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להיות אנשים מוסריים לגמרי. זה חיוב גמור. רק זה לא שייך להלכה, זה חיוב מסוג אחר, זה חיוב מוסרי, לא חיוב הלכתי. אבל שניהם זה חיובים שהקדוש ברוך הוא מטיל עלינו ומצפה מאיתנו לעמוד בהם. במובן הזה אני כן מקבל את התזה. רק אני חושב שבתמונה שלי זה הרבה יותר טבעי ופשוט. משהו בתמונה של הרב ליכטנשטיין, שלדעתי היא לא מסבירה את זה. עכשיו, אולי אני אביא עוד מקור אחד מעניין. אני אביא עוד מקור מהמאירי. יש במאירי בבבא קמא, יש שם, הגמרא אומרת, ארבעה דברים, העושה אותם פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שולח את הבערה ביד חירש שוטה וקטן, מזיק בגרמה, זה השם הכולל. מי שמזיק בגרמה, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אוקיי? זה בעצם כאילו לא ממש במובן ההלכתי, בית דין לא מחייב אותך, אבל בדיני שמיים אתה כן חייב. מה הכוונה בדיני שמיים? בדרך כלל מבינים, בדיני שמיים הכוונה שאתה תקבל עונש. התנהגת בצורה לא מוסרית. זה לא חלק מההלכה, בית דין לא מחייב אותך לשלם על נזקים כאלה, אבל אתה היית לא בסדר, זה לא מוסרי. המאירי טוען בשם בעל ההשלמה, בעל ההשלמה, כן, המאירי טוען בשם בעל ההשלמה, כן, שזאת לא ההבנה. זה מה שנקרא לפני משורת הדין. אבל לצאת ידי שמיים, פירוש הדבר שיש עליך חובת תשלום. לא שאתה מגיע לך עונש. תגיד שאני הזקתי למישהו בגרמה. אז מזיג, גרמה בנזקים פטור. אני פטור מלשלם. אבל אומרת הגמרא, אבל חייב בדיני שמיים, או חייב לצאת ידי שמיים. מה הכוונה חייב? לא חייב בעונש. חייב את הכסף. חייב את הכסף לצאת ידי שמיים. אומר המאיר, אם הוא לא משלם את זה, הוא גזלן. תראו, כל שכתבנו עליו כאן שהוא חייב בדיני שמיים פירושו, שהוא חייב בו בהישבון. הלעניין איסור, אף משהו פטור בו מדיני שמיים, איסור מי היש בו. אלא שלעניין הישבון נאמרה. כן, שפטור בדיני אדם זה לעניין הישבון. אבל איסור יש בו, והוא חייב גם להשיב, אבל לא בדיני אדם, אלא בדיני שמיים. לשלם, כן? ומכאן כתבו גדולי הדורות, זה בעל ההשלמה, שכל שנאמר עליו חייב בדיני שמיים, פסול הוא לעדות עד שישיב. הרי פטור. גרמה בנזקים פטור. אומר בעל ההשלמה, ובכל זאת אם אני לא משלם, אני פסול לעדות, כמו גזלן. או מזיק. עד שישיב הדברים. סליחה, עד שישיב. והדברים נראים, שמאחר שהוא חייב להשיב, תורת גזלה חלה עליו עד שישיב. מה הוא מתכוון לומר פה? אני טוען שמה שמתכוון לומר פה, זה שיש עליו חובה, הוא גזלן מוסרי, אבל גזלן מוסרי זה לא רק נו-נו-נו. גזלן מוסרי גם צריך להחזיר את הכסף. אבל הוא לא גזלן הלכתי. אז בית דין לא מטפל בו, כי בית דין עוסק בהלכה. מי אמור לטפל בגזלן מוסרי? המלך, ראינו בדרשות הר"ן, נכון? שהמלך בעצם יש לו מערכת משפטית מקבילה, שהיא מטפלת בענייני מוסר, בענייני תיקון המדינה והחברה, ובית הדין מתעסק בעניינים ההלכתיים. אם זה ככה, עכשיו אפשר לקרוא באופן לגמרי פשוט את מה שהמאירי ובעל ההשלמה אומרים. מה הוא אומר בעצם? שכתוב חייב לצאת ידי שמיים, הוא מתכוון חייב לשלם, לא שיקבל עונש בדיני שמיים. למה הוא חייב לשלם? הרי הוא לא גזלן. לא, הוא גזלן. הוא גזלן מוסרי, לא גזלן משפטי. נגיד שלא הייתה ניתנת תורה, ואני הייתי גוזל ממישהו כסף. אז הקדוש ברוך הוא היה מעניש אותי כי התנהגתי לא יפה. האם היה גם חובה להחזיר לו את הכסף? ברור שכן, זה כסף שלו. אם לקחתי את הכסף, אני צריך להשיב, גם לא כתוב והשיב את הגזלה אשר גזל. יש חובה מוסרית להחזיר לו את הכסף. המוסר לא רק אומר שהייתי לא בסדר בזה שגזלתי. המוסר גם אומר שאני צריך להחזיר לו את מה שגזלתי. וכל זה המוסר, עוד לפני שבאה ההלכה. זה מה שאומר פה בעל ההשלמה והמאירי, שמי שיזיק בגרמה, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, מה הכוונה? פטור בדיני אדם, הכוונה, בית דין לא גובה ממנו את הכסף. למה? כי החובה שלו לשלם היא חובה מוסרית ולא חובה הלכתית. אבל מוסרית הוא חייב. לגמרי חייב. אם הוא לא מחזיר את זה, הוא גזלן. גזלן מוסרי. לא גזלן שעברה לא תגזול. הוא גזלן מוסרי. והטענה שמי שגזלן מוסרי פסול לעדות. זה מה שאומר המאירי ובעל ההשלמה. נדמה לי שלפי מה שאני הצגתי כאן, זה מאוד פשוט לקרוא אותם ככה, את הראשונים האלה. אוקיי, נראה לי שאני אעצור כאן. יש לנו אז עוד פגישה אחת אני אצטרך כנראה כדי להשלים את הסוגיה הזאת, ובזה אנחנו נסיים את הסדרה של הלכה ומוסר. יום חמישי בעזרת השם. בסדר? יש עוד שאלות או הערות, או זה הזמן. אין, אוקיי, אז לילה טוב.